אנחנו מאוד התגעגענו, וזכרנו אתכם, ואתם בליבנו כל הזמן, וגם כשאנחנו לא פה, אתם בליבי. וברוכים הבאים לסמסטר הזה, וספציפית לקורס הזה. הכל פה יוצא דופן וחלוצי, נכון? מרכז כזה, ולימוד כזה, ולימוד כזה ספציפית. זה החסד שלכם שעשה את זה כמובן. זה מיוצר לגמרי מהחסד שאתם עושים בעולמכם, שאתם מוצאים את עצמכם לשמוע את הלימוד הזה, ואותי זה מרגש. זה שאני עדה לסנגה הזאת, מדהימה, אותי זה מרגש. כתבתם לי דוחות חסד חלקכם, לא כולכם עוד, אבל מרובכם קיבלתי כבר, שהם מדהימים, מדהימים לגמרי. ואם יש איזשהו ספק מה מייצר כזה דבר, אז יש הוכחות בשטח מדעיות. החלטתי להקדיש את שיעורי המדיטציה של הסמסטר הזה לנושא החשוב הזה של נדרי הנזירות. קודם כל, משום שיש קבוצה מדהימה של אנשים שעומדת לקבל נדרי נזירות בסמסטר הזה, שזה לכשעצמו, באנגלית יש ביטוי mind-boggling, מפוצץ את המיין, מעבר למיין. אתם יודעים, כשאנחנו עושים את המדיטציות על כל המשאבים וההזדמנויות ועל המזל הטוב שנפל בחלקנו וכו' וכו', אז אחד מהפרטים שם אנחנו אומרים איזה מזל שנולדנו בני אדם ושאנחנו לא נכים ושאנחנו לא מפגרים ושאנחנו בריאים ושאנחנו בעולם שהיה בבודה, בארץ שיש בדם, בארץ שיש בחוק, שהיא לא ברברית. יש ארץ שיש בחוק ויש ארץ שהיא לא ברברית. עכשיו, כשמסתכלים למה מתכוונים ארץ שהיא לא ברברית, מדובר על ארץ שיש בסנגה. הסנגה מסמלת את המוסר שהוא שמאפשר את כל השאר. בארץ שאין במוסר, אין מה לדבר על דרך רוחנית. אם כל רגע מישהו יבוא ויכול לשחוט אותך, אז אין מה לדבר, אז אתה עושה דברים דחופים. ומה שמסמל את המוסר זה הסנגה. ולמעשה מניין מספר מסוים של נזירים נזירות. אז אנחנו עומדים להפוך את הארץ שלנו לארץ לא ברברית. אתם עומדים להפוך את הארץ שלנו לארץ לא ברברית. ויש לזה משמעות מרחיקת לכת, מאוד מרחיקת לכת. אז תודה לכם על החסד המדהים שלכם. אז זה אספקט אחד, למה זה כל כך יוצא דופן. אספקט שני הוא שאת החומר הזה לא מלמדים לאנשים שלא לקחו נדרים. גם אנשים שעומדים לקבל נדרי נזירות, הם לא מקבלים את הלימוד הזה עד אחרי שקיבלו את הנדרי נזירות, ולא כולם זוכים לקבל אותו אפילו אז. ואנחנו פגשנו אפילו במהלך הלימוד שלנו, עוד הרבה לפני שהיו לנו נזירים בסנגה, ועוד לפני שאני הייתי נזירה, הזמנו נזירים אחרים, כשלימדנו את קורס ECI 9, אמרתי, רציתי שיהיה שם נזיר, כי אני מדברת, אני לא נזירה, הקהל לא נזירה, מישהו. אז מצאנו בחור נפלא, אודי, שכבר הוא לא בחיים, אבל הוא בא והוא ביקר איתנו, והוא היה נזיר מדהים, אבל כששאלנו אותו פרטים על נדרי הוינאיה, הוא לא קיבל את הלימוד. הוא לא ידע אותם. הוא בעצמו גילם את הנדרים, הוא חי את הוינאיה, אבל הוא לא ידע ללמד את הנדרים, הוא לא ידע אותם. ככה שאפילו בין הנזירים, זה לא מובן מאליו שמקבלים את הלימוד. עכשיו, רובכם לא נזירים, ובמערב רוב התלמידי הדרמה הם לא נזירים, וזה ככה כנראה יהיה. אז למה בכל זאת לתת את הלימוד, כשבכלל לא מקובל לתת אותו אפילו לנזירים לפני שהם מקבלים את הנדרים, ועוד לקהל שהם לא נזירים, ושגם לא מתכננים להיות נזירים? אז זה אנחנו נדבר היום. אז הקורס הזה הוא קורס קצר מאוד, של 6 שיעורים בלבד. הוינאיה זה אוקיינוס, כמו שאתם יודעים מקורס 9. חצי מהלימוד הבודיסטי הוא בוינאיה. חצי. אנחנו מצמצמים את זה ל6 שיעורים. קופצים מעל האוקיינוס. ב6 שיעורים. כמובן לא את כל הלימוד. אבל הרבה דברים מאוד מאוד חשובים. אנחנו לא ניכנס לפלפולים איך בדיוק צריך להיות אורך השפם של נזיר. זה כמו אורך קרני השפן. אז לזה אנחנו לא ניכנס. אבל את הדברים החשובים העיקריים, שכל אדם על דרך רוחנית בעצם צריך לדעת, אותם אנחנו כן נזכיר. אני גם מייצגת את האנומליה הזאת שנוצרת במערב, כי אני אישה נשואה ואני נזירה, ואני גם טנטריקה. אז הקורס הזה מלכתחילה, שזה, אתם תגידו מה זה ואיך זה מוזר, לאורתודוקסיה הנזירית הטיבטית זה היה משהו שלא ייתכן בכלל, זה היה סתירה גמורה. אבל כשהלמות הטיבטים באו למערב, לאט לאט הם נוכחו שזה קהל אחר. זה קהל שברובו לא יהיו נזירים. ועם זאת הם לא פחות רוחניים בהכרח. ובהדרגה נוצרה התובנה וההבנה, וחלק מהם, התחילו לתת נדרים לאנשים שעמדו בקריטריונים מסוימים ושהיו מתאימים, גם בעודם נשואים. אז זה לא התחיל ממני, אני לא הראשונה. כמובן זכיתי בחסד שהלמה שלי נתן לי את הנדרים בצורה כזאת, והייתה לזה סיבה. ואולי בהמשך ניכנס לזה קצת יותר. אבל אני מזכירה את הדברים האלה כאן כדי שאתם תרגישו שייכים ללימוד. ובשבילכם, גם אם אתם לא כרגע מתכננים לקחת נדרי נזירות. ומי יודע, אנחנו נשתול בכם זרעים. וזרעים, אתם יודעים, נופתים, אם משקים אותם. אז הקורס הזה יש כמה מטרות, כמה שהוא קצר. בגלל זה דורש ממני הרבה תכנון טוב כדי להספיק במסגרת כל כך מצומצמת, להכניס בו את מה שהייתי רוצה שיעבור אליכם ושיישאר. אז הדבר הראשון, זה התוכן של השיעור היום, זה המוטיבציה. ונדבר על זה מהרבה אספקטים שונים. ועוד לא ניכנס היום לפרטים של הנדרים עצמם. אז היום נדבר על אספקטים שונים שקשורים במוטיבציה ובערך ובחשיבות וברלוונטיות של הלימוד הזה לחיי כל אחד מאיתנו. אז זאת מטרה אחת. כמובן אנחנו נעבור על הנדרים עצמם, הנדרים של נזירים מתחילים. לא של הנזירים המלאים, את אלה לא נעשה כאן. אנחנו נשתמש לצורך התיאור של הנדרים בביאור שכתב מיודענו ג'צון קאפה, לימוד שהוא נתן לקהילה של נזירים, ושתלמידו גלצאפ ג'י תמלל, וכך זה הגיע לידינו, ואתם תקבלו את כל זה מתורגם לעברית. אז זה יהיה אספקט חשוב של הקורס הזה, זה לעבור על הנדרים, להכיר אותם, ולהבין את הרלוונטיות שלהם, וזה אספקט שלישי של הקורס. להבין את הרלוונטיות שלהם לחיים שלנו כאן, כאנשים שחיים בסנגה. בעולם לא כולם נזירים, אבל כולם חיים בסנגה. והנדרים נוצרו למעשה עבור נזירים שחיים בקהילה, כדי לאפשר את ההרמוניה בקהילה, ושהקהילה תשרוד ותישאר, ולא תתפלג לה וכל אחד ילך לכל עבר, כי במקום שיש שלושה אנשים יש 15 דעות, נכון? כדי להבטיח את זה בין השאר ועוד הרבה דברים אחרים, נצרו הנדרים. אז האספקט הזה, וגם שאר האספקטים למעשה, כל האספקטים, מאוד רלוונטיים לחיי כל אחד מאיתנו שנמצא על דרך רוחנית ועושה אותה בתוך קבוצה. אז אנחנו נדבר על הרלוונטיות של רוח הנדר לאנשים שהם לא נזירים אבל חיים בקבוצה. ואני מקווה גם שזה יעורר אצלכם מחשבות, ושאתם תוכלו במשך הזמן לתרום לחשיבה הזאת, כי בעצם זה משהו שאנחנו צריכים ליצור כקהילה. אתם תקבלו אולי את הביאור של ג'ייסון קאפה, אבל איך זה יישם בקהילה הזאת, ולמה ליישם את זה? את כל זה אנחנו נצטרך למלא את החסר כקהילה, כקבוצה. ומטרה נוספת, וזה יהיה קצר, המקום של נדרי הנזירות בתוך הלימוד הטנטרי. כי למעשה אנחנו, אם תרצו, מכללה טנטרית בעיקר כרגע. כרגע עיקר המאמץ הולך לשם. אז מה הקשר? הבינה כולה היא לא טנטרה. זה הינייאנה, זה לימוד של ההיבט הבינוני. אז למה לתת אותה במכללה טנטרית? מה הקשר? אז כל אלה, אני מקווה שנכסה בקורס הזה, ונתחיל מדברים שכבר שמעתם במסגרת קורס ה-CI 9. בשיעור הראשון דיברנו על המוטיבציה לקחת נדרי נזירות. אז זה לא השתנה מאז, ואני הייתי רוצה שנחזור על זה בקיצור, לא באותה מידת פירוט שעשינו את זה שמה, אבל נחזור על זה כאן. אז מהי הסיבה העיקרית? מי שעשה שיעורי בית של ACI 9 וקיבל תעודה, כמה מרוקים יש פה? כמה מרוקים בדרך יש פה? אז מה הסיבה העיקרית לקחת נדרי נזירות? לצאת מסמסר. אדם לוקח נדרי נזירות כי הוא שואף בליבו לצאת מסמסר. עכשיו, אנשים באים עם כל מיני סיבות למה הם רוצים נדרי נזירות. שמעתי אנשים שאומרים, אני רוצה נדרי נזירות כי אני מרגישה נזירה. זה לא סיבה טובה לקחת נדרי נזירות. יכולה לחיות כנזירה אם את רוצה, אבל זאת לא סיבה לקחת נדרי נזירות. עוד כל מיני אנשים חושבים, אני רוצה לחיות בפשטות, זה נפלא. אילן ידבר על זה הרבה. הלכתם לקורס המדהים על הסניאסה? תודה רבה, אילה. זה האח התאום של הקורס הזה. תלכו, זה קורס מאוד חשוב, שנותן פרספקטיבה כללית יותר על החיים של סניאסים. סניאסים זה אדם שבוחר בדרך רוחנית, וזאת עיקר האוריינטציה שלו, והחיים שלו סובבים סביב זה. בין אם הוא בעל משפחה, בין אם לא. בכל המסורות, זה סניאסים. אז אתם כולכם סניאסים. זה ביטוי מהודו לסנסקריט, לא טיבטית. אבל כולנו סניאסים. אז כדי שתדעו מי אתם, תלכו לקורס שלו. אז זאת הסיבה העיקרית. זה לצאת מסמסרה. אדם שמעשה נפשו בסמסרה. אז זה חשוב להבין שהוויניה וכל המוסד של הנזירות בבודיזם לא קיים כי מישהו רוצה למסד את הבודיזם או למסד את הנזירות. זאת לא הייתה המוטיבציה לזה. הוא קיים כדי לאפשר לאנשים את התנאים ואת הלימוד ואת התרגול ואת ההתייחסות ואת הלך הרוח ואת התמיכה, כדי לאפשר להם לצאת מסמסרה. הוויניה היא לא תורה לשמה והיא לא לשם עצמה. היא רק כדי לתמוך במי שמעוניין לצאת מסמסרה, לצאת מסמסרה. אז לצאת מסמסרה לאן? לנירוונה. איפה הנירוונה? איפה הסמסרה? פה, אז לא לטעות, אולי יש פה אנשים חדשים שלא שמעו את הדברים האלה אף פעם. אז הסמסרה היא לא מקום, והנרוונה היא לא מקום. זו תודעה אחרת. התודעה של הסמסרה והתודעה של הנרוונה, אין להם מקום פיזי. אז חזרה קצרה להזכיר לנו, ואנחנו תמיד, אני לא יודעת אם אתם, אבל אני תמיד צריכה את התזכורת. כי אנחנו, אתם יודעים, אתם חיים בערים, ואתם הולכים לסופרמרקט לקנות מצרכים, ואתם עולים על אוטובוס או עולים על המכונית וצריכים לשתף את הכביש. וכל הדברים שאנחנו חיים בתוכם, שהם דברים של העולם הזה. אז אנחנו מוקפים בעולם ארצי, אנחנו חיים בעולם ארצי, יש לנו גוף ארצי, יש לנו דברים חומריים. מאוד קל להישאב לתוכם, מאוד קל להתבלבל ולא להבין אותם. איך אנחנו יודעים? בכל פעם שאנחנו שופטים מישהו, בכל פעם שאנחנו מתעצבנים על מישהו, בכל פעם שאנחנו בעד מישהו ונגד מישהו. בכל הפעמים האלה, כשאנחנו מעדיפים את זה על זה, או כשאנחנו מתכעסים ומתמלאים בנגעים רוחניים, בכל הפעמים האלה נשאבנו לסמסרה, שכחנו, אנחנו לא זוכרים. וזה מלא, זה הצד השלילי, אבל מה קורה כשטוב לנו? כשהעסק הולך טוב והתשלום נכנס לבנק באופן סדיר והכל טוב והכל יפה, זה עוד יותר גרוע. כי זה לגמרי משקר אותנו ומבלבל אותנו, ואנחנו הלומי הנאה ארצית וככה מתים. אז מאוד חשוב להזכיר לעצמנו את הטבע של סמסרה. ולרצות לצאת מסמסרה זה לא לרצות לעזוב ולחיות בלי אוטו, לא לקנות אוכל, זה לא המשמעות של סמסרה. אנחנו עדיין צריכים לנוע ממקום למקום ולאכול וכך הלאה. המשמעות של לצאת מסמסרה זה לא שאני בהכרח מוותרת על מה שדרוש למחייתי, אלא שאני מחזיקה את זה בקונטקסט לגמרי אחר. אני מבינה את זה באופן לגמרי אחר. המשמעות העמוקה של לצאת מסמסרה זה לא לוותר על הדברים בחיים שלי, אלא לוותר על האי-הבנה שלי של הדברים שבחיים שלי. כי זה מה שמשמר אותי בסמסרה. מה ששמר אותי בסמסרה זה לא המכונית או המקרר. מה שמשמר אותי בסמסרה זה כשאני לא מבינה את טיבה של המכונית, ואני מוכנה להשקיע שנות עבודה רבות כדי להשיג את המכונית החדשה או החדישה, או לוקסוס כזה או אחר. אז הרצון לצאת מסמסרה הוא הכמיהה העמוקה להשתחרר מתפיסת העולם שלא מבינה מאיפה הדברים באים ולכן שומרת אותי במקום של סבל. שגם אם הוא כרגע מקום טוב יחסית, מובטח שהוא יהפוך לסבל. כי כל מה שאנחנו עושים בעולם הזה, שהוא לא כרוך בחוכמה, זורע זרעים לסבל. גם אם כרגע זה לא מופיע ככה. כל דבר שנעשה שלא מתוך חוכמה, יסתיים בסבל. אז האספקט הסמסרי של הקיום שלנו, אפשר להגיד, יש לנו גוף סמסרי. יש לנו גוף שהוא נולד, ולכן הוא חייב למות. גם אם אתם עושים הכל נכון. גם אם אתם תשמעו את כל ההרצאות שאנחנו מאוד רוצים להעביר על בריאות ועל ויטמינים ועל אוכל טבעוני ובריא. גם אם תעשו את כל זה, אבל אתם נולדתם, לכן תמותו. ולפני זה תסבלו. אז כדי לרצות לצאת מסמסרה, אנחנו חייבים להתחבר לצד המכוער של סמסרה. שאנחנו בדרך כלל משתדלים לא לחשוב עליו. לא בגלל איזה מזוכיזם ולא בגלל שזה טוב לפחוש בדברים האלה, אלא כי אם לא ניתן על כך את הדעת, אם לא נחשוב על הדברים האלה, לא נעשה כלום כדי לצאת מסמסר. והדברים האלה חייבים להסתיים. בחירה. כי הגוף הזה בעצמו ישמיד את עצמו, לא משנה מה תעשו. כמה שתתפחו אותו, הוא זה שיהרוג אתכם. הגוף הזה, כמה שתתפחו אותו, הוא זה שיהרוג אתכם. יש לנו לא רק גוף, יש לנו גם תודעה. איך זה תודעה סמסרית? אתם יודעים, כל אחד מאיתנו עושה דברים כדי להביא לתוצאות מסוימות. או שאנחנו נהיה מאושרים, או שאחרים יהיו מאושרים. אצלנו יש גרסה מתוחכמת של סמסרה, אני לא עושה בשבילי. אני לא בשבילי רוצה לפצל את הסנגה, אבל בשבילה, בגלל שהיא לא טופלה, לא דאגו לה. יש לנו גרסה מתוחכמת של נגעים, של חשיבה סמסרית. אז אנחנו מתאמצים להשיג דברים מסוימים, ומשקיעים בזה הרבה מאמץ, הרבה אנרגיית חיים. אבל כל עוד אנחנו בסמסרה, או שנשיג אותם או שלא נשיג אותם, זה הולך לפי קרמה, זה לא הולך לפי כמה אנחנו רוצים להשיג אותם. אז אם מסתכלים בהיגיון של מה שאנחנו עושים, הוא לחלוטין לא הגיוני. כל מה שאנחנו עושים, כל מה שאנחנו עושים בעולם הסמסרי, לחלוטין לא הגיוני. בגלל שאנחנו חושבים שכתוצאה מהמאמצים שלנו, יקרה כך וכך. אבל יכול לבוא טיל ולפגוע בבית הזה עוד לפני שהתחלתי לשלם את המשכנתה עליו. או יכול לבוא מישהו ולהמציא רעיון יותר טוב מזה שאני משקיע בו את כל האנרגיה שלי ויגזול את פרנסתי. לא מובטח לנו שום דבר בסמסרה. לא מובטח לנו שום דבר. כי הדברים לא קורים כמו שאנחנו חושבים שהם קורים. כי במיינד הסמסרי אין לנו שליטה בדברים. העולם הסמסרי הוא לגמרי כאוטי. הוא נשלט על ידי אין ספור זרעים קרמיים שצברנו באין ספור גלגולים, ושאנחנו לא יודעים מתי אחד מהם יחליט להפשיל. הגיע זמנו להפשיל. אין לנו שליטה על אלה. אנחנו בצוות של כמות אדירה של זרעים קרמיים שצברנו, ורובם לא היו כל כך טובים. זה מאוד מאוד נדיר כשמישהו מתחיל לצעוד בדרך החסד כמו שאתם עושים. זה נדיר להפליא. נדיר להפליא. אז אין לנו שום שליטה במצב שלנו, במצב שולט בנו. אין לנו שום הגנה בסמסרה. אנחנו דואגים לאכול טוב, לגור טוב, לזפת את הגג. אין לנו שום הגנה. אם תהיה נזילה או לא, זה לא פונקציה של כמה זיפתנו את הגג, ואלה שגרים פה במשכנות יכולים להגיד לך. כי זה לא פונקציה של זה, כי הם זיפתו את הגג, נכון? אז אין לנו שליטה, המצב הוא כאוטי בסמסרה. כל דבר שאנחנו כבר כן מצליחים להשיג, אנחנו נאלצים לאבד אותו. במוקדם או במאוחר, אנחנו נאבד אותו. כל דבר סמסרי. כל דבר סמסרי. כי אפילו אם בניתם את הדבר הכי מדהים שיש בעולם הזה, אתם תאבדו אותו. כי יום אחד אתם תאבדו את המיינד שתופס אותו. אפילו אם אף אחד לא יפגיז אותו, אתם תאבדו אותו. אז אנחנו כל הזמן עובדים למען דברים שאנחנו לא יכולים לשמור אותם. ומחלים בזה את האנרגיה שלנו. אז אין לנו הגנה, אין לנו שליטה, אנחנו משקיעים את המאמצים במקומות שהם לא יכולים לשאת פרי, לא ממש, לא בר קיימה. אז כשאנחנו אומרים שאנחנו רוצים לצאת מסמסרה, זה כרוך בהבנה עמוקה של הדברים שאמרנו עכשיו. אנחנו מונים את זה בקורסים שלנו, 3 סוגי הסבל, 8 סוגי הסבל, 6 סוגי הסבל. בכל זאת אין פה תור, לא כולם נדחפים לקבל נדרי נזירות. אתם יודעים למה? כי לא עשיתם מספיק מדיטציה לנושאים האלה. שמעתם אותם, נכון, הבנתי, אבל זה ארטילאי בשבילנו. לרוב האנשים, לרוב הבודיסטים הטובים, הרצינים שעושים שיעורי בית, זה ארטילאי בשבילם. עד שקורה משהו מאוד יוצא דופן שמביא את זה הביתה, שאנחנו מבינים את זה. אפילו כשזה קורה למישהו קרוב לנו, אהוב לנו, על ידינו, אנחנו עדיין לא קולטים. אנחנו עדיין לא קולטים. אנשים שקמים ועושים, זה אנשים שקלטו בהתנסות אישית הרבה פעמים. אנשים שקרה להם משהו באופן אישי, ועברו איזה דרך, ואז משם יש תובנה. הם הבינו. למה הם הבינו? כי הם התנסו בעצמם. כבר אי אפשר לשקר להם, הם יודעים. מידע אישי. יש סיפור באחד הכתבים, גם של ג'ייסון קאפה. כתב אחר, לא הכתב הזה. יש שם סיפור על אחת הנזירות הראשונות. אישה שקיבלה נרים מהבודה, לתקופת הבודה. קראו לה פתקרה. והסיפור עליה מספר שהיא הייתה בת למשפחת הצולה. והייתה מאוד מאוד יפה, ורצו לשמור עליה כדי למצוא לה חתן מתאים, אז קלעו אותה, סגרו אותה, כדי שלא תתפתה ללכת עם אנשים אחרים, אבל היא התאהבה באחד המשרתים, אז היא ברחה איתו, והמשפחה החרימה אותה, זרקו אותה, היא נכנסת להיריון, ואז היא רוצה לחזור הביתה לגדל את הילד אצל ההורים, והבעל לא רוצה לבוא איתה, אז היא נסעה לברוח, והם לא מקבלים אותה, והיא חוזרת. סיפור שלהם, יום אחד הוא מחליט שהוא כן יבוא איתה, ואז מקיש אותו נחש והוא מת, ואחר כך שלושת ילדיה מתים, ואחר כך היא נותרת בחוסר כל בארץ רחוקה, ואז היא לבד מחליטה לחזור לבית ההורים שלה. ואז היא מגיעה סוף סוף חזרה בהודו הקדומה, חוזרת חזרה לביתה הקודם, ואז מתברר לה שיום קודם לכן, לפני בואה, נפל הגג וכל המשפחה מתה. והיא יגון גם ככה, היא איבדה את ילדיה ובעלה ועכשיו כל משפחתה. והיא מאבדת את שפיות דעתה, היא יוצאת מדעתה מרוב צער ויגון. והיא מופיעה כאישה משוגעת ופורת שיער ונפלת לרגלי הבודה ומחפשת ישועה. והוא בחמלתו מתחיל ללמד אותה. ואז היא מבקשת נדרי נזירות. אז היא הייתה אחת הראשונות שקיבלה ממנו נדרי נזירות. והיא הפכה לקדושה גדולה. היא הפכה לארהת. אז לא היה צריך להסביר לה את הטבע של סמסרה. היה מזל שסמסרה גילתה לה את פרצופה לפני שהיה מאוחר מדי. והיה לה כמובן המזל המדהים לפגוש את הבודה. למי יש? אז לרובנו אנחנו חושבים על הדברים האלה, אבל הם לא ממש, אנחנו לא חיים אותם, אנחנו לא יודעים אותם באמת בבטן. מבינים אותם על ארז דווי. רוב האנשים מבינים אותם על ארז דווי. אבל זה מאוחר מדי. זה מאוחר מדי. אז או שהידע מגיע מהתנסות כזאת טרגית, שמישהו עובר טרגדיה, שלא הורגת אותו, אז משאירה עוד משהו שמאפשר אחר כך לעבור לצד השני. לא חייבת להיות טרגדיה, אבל זה נדיר שזה קורה בלי. זה אפשרי פשוט עם השכל להבין את הדברים ולעשות עליהם מספיק מדיטציה כדי לקלוט את האמת שלהם. אז להבין עם השכל זה רמה אינטלקטואלית שהיא יחסית שטחית. אבל אחר כך אם אתם עושים מדיטציה, כמו שאנחנו מלמדים בלמרים לעשות, על הצדדים המזוויים של סמסרה, ואתם צריכים פעם אחת לפגוש את למסוף המדבר, כי הוא אומר, סמסרה זה זווה. הוא אומר את זה במילים מאוד קיצוניות, והוא לא חוסך במילים. אז כשאדם קולט את זה, הוא מפסיק לרדוף אחרי הדברים. הוא עדיין חי, הוא עדיין הולך למקולת, אבל הוא מפסיק להיות אחוז בזה. זה מפסיק להיות כל כך חשוב, זה מפסיק לתפוס כזה חלק גדול במחשבות שלו, שלא מאפשר לו לתרגל כמו שצריך, ולהשיג ריכוז כמו שצריך. כי הוא עסוק בכל הדברים של העולם הזה, ובחתונות, ובבר מצוות, ובנסיעות, ובחובות, ועסוק 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 ועסוק, וזה לא משאיר פנאי לעשות את העיקר. אז מה זה נרוונה? מה זה נרוונה הזאת שאנחנו רוצים להגיע אליה כשאנחנו רוצים לצאת מסמסרה? אז אתם קיבלתם כולכם את ההגדרה של נרוונה, בניגוד לשלווה מדיטטיבית, שזה שינה, שזה משהו אחר, אנחנו מתרגמים נרוונה כשלווה. וזה מצב שבו כל האי-הבנות שלנו פסקו, וכל ניגי הרוח שהאי-הבנות האלה מייצרות גם פסקו. בלי יוצא מן הכלל. כל הבורות וההשתוקקות והשנאה והתחייה והתינות וההתחשבנויות. כל הדברים שתופסים 99% מהמיין שלנו, ואוכרים את דעתנו כל הזמן, ולא נותנים לנו שקט. פסקו. כולם פסקו. לא רק פסקו, פסקו לנצח. לא חוזרים. אז מה נשאר? רק עונג. מה אנחנו צריכים לעשות בשביל להיות בנרוונה? לאן אנחנו צריכים ללכת בשביל להיות בנרוונה? היא כבר כאן, אנחנו רק צריכים לסלק את כל מה שמפריע. אז נרוונה מוגדרת כמצב שבו פסקו כל הדברים שאוכרים את שלוות רוחנו, כולל כל האי-הבנות שגורמות אותם. ולמה אנחנו עוד לא בנרוונה? כי אנחנו עסוקים בלרדוף את כל הדברים שמונעים מאיתנו את העונג הרב של נירוונה. למה אנחנו עסוקים כל הזמן בלרדוף אחרי דברים שמונעים מאיתנו את העונג הרב של נירוונה? כי אנחנו נאחזנו בתענוגות הקטנים. אנחנו נאחזים בדברים הקטנים שהם ארציים, ומרוב שאנחנו עסוקים בלרדוף אחריהם, לא נשאר זמן ואנרגיה ומשאבים להקדיש לעיקר. לא נשאר. כי כולנו כבר היינו אין ספור פעמים במקום של פתקרה. כל אחד מאיתנו היה אין ספור פעמים, לא פעם אחת, במקום של פתקרה. כולנו איבדנו ילדים ואיבדנו בני זוג ואיבדנו את השפיות שלנו ואיבדנו את כל הרכוש שלנו ואת החיים שלנו. כל הדברים שאתם רואים בטלוויזיה, כולנו היינו שם. כל אחד מאיתנו היה שם אין ספור פעמים. נערפו ראשנו אין ספור פעמים, ונתקרנו אין ספור פעמים, ושופדנו אין ספור פעמים. כולנו עברנו את כל הזוועות האלה. אין ספור פעמים. ועד שלא נעקור את הסיבות לדברים האלה, הם יחזרו עוד אין ספור פעמים. אז זאת הסיבה העיקרית, לרצות לקחת נדרים. אז ביצירה הזאת, איפה שהוא מספר על פתקרה, אומר לנו ג'סון קאפה שהמוטיבציה לקחת נדרים או האקוויוולנט שלהם בחיים שלכם צריכה להיות מוטיבציה של תפנית. תפנית כשאנחנו מוותרים לא לעולם הזה, אלא על האחיזה בעולם הזה ועל הציפייה שהעולם הזה יקנה לנו אושר בר קיימה. על זה אנחנו מוותרים. כשאנחנו מתפכחים מהשטות הזאת. מהשגיאה הנוראית הזאת, שמשמרת אותנו בסבל. ופתקרה התפקחה ממנה. היא כבר לא מצפה לכלום מהחיים האלה. חוץ מאשר הזדמנות לעבור למקום אחר. אז הוא אומר בכתב הזה, שהמוטיבציה צריכה להיות של תפנית, של פיתוח שעת נפש מהסמסרה. הציטוט הוא, הלא היא ההימנעות מפגיעה בזולת שבסיסה מחשבה של תפנית. אז פה נכנס גורם נוסף. ההימנעות מפגיעה בזולת שבסיסה מחשבה של תפנית. אז הוא אומר, אם אדם מבין את הזוועה של סמסרה, אם אדם באמת מבין, עשה מדיטציה הרבה, או שקרה לו, או שעשה מדיטציה שהיא כל כך חזקה שהיא ממחישה לו את זה, אז הדבר הבא שהוא מבין, זה שאין שום דרך להמשיך לפגוע בזולת ולהגיע לנרוונה. אין שום דרך. לא אפשרי. ואז יש לו סלידה מהרעיון של פגיעה בזולת. הרעיון של לפגוע בזולת בכל צורה שהיא, במעשה, בדיבור, במחשבה. מחשבה ששופטת מישהו אחר, נהיית מגילה. מחשבה ששפיטה על מישהו, למה הוא לא הביא לי, למה הוא לא עשה לי, למה הוא אמר ככה, או היא. זה נהיה דבר שמאוד דוחה. למה? כי אדם מבין שזה משמר את הסבל שלו. וכל עוד הוא נמצא בסמסרה ובסבל, הוא גם לא יכול לעזור לאחרים לצאת משם. אז קודם כל יש את המחשבה של תפנית, שמבינה את הזוועה של סמסרה, את הגועל נפש של סמסרה, ואדם שואף בכל מאודו לצאת מהמצב המנטלי הזה. זה מצב מנטלי. שגוי, נורא. מין רעל שבו ספוגה התודעה שלנו בכל רגע ורגע, כשאנחנו בסמסרה. אדם נגעל מהדבר הזה, ואז הוא מבין שאין שום דרך שהוא יכול לצאת משם, כל עוד הוא מרשה לעצמו איזושהי צורה קלה שבקלות של פגיעה בזולת. ואז יש לו סלידה מכל דבר שיפגע בזולת. ואין יותר שום הצדקה לפגוע בזולת, כי הוא אמר לי אז מגיע לו. לא, כי את רוצה להפסיק לסבול. אז את לא יכולה להרשות לעצמך מחשבה שלילית עליה. אז במשפט הזה בעצם הוא נתן לנו את הבסיס לאתיקה, לשמירת כללי מוסר. מה המוטיבציה העמוקה לשמירת כללי מוסר? זאת אומרת, מה שאמרתי קודם, סלידה מפגיעה בזולת, מילים אחרות שמירת מוסר. מה הבסיס לזה? הרצון לצאת מסמסר. התפנית, המחשבה של תפנית. במידה שמישהו עדיין נופל לפח ומי מאיתנו לא נופל לפח הזה. כל יום, כל היום. של לשפוט או לא להיות מרוצה או להתלונן. במידה שזה קורה לנו, עוד לא יצרנו את התפנית כמו שצריך. אז עוד יש לנו עבודה לעשות. אז ההרצאה הזאת לא מיותרת. אז המוטיבציה העיקרית לרצות לקחת נדרים, איך אמרנו? זה ההימנעות מפגיעה בזולת שבסיסה מחשבה של תפנית. כי אתה אומר, אוקיי, אני לא רוצה יותר לפגוע באחרים, אני מבין את הנזק שזה גורם לי. נו, אז מה? מה תעשה עכשיו? אוקיי, אז עכשיו אני צריכה לאמן את התודעה הפרועה הזאת, שכל הזמן נופלת למקומות האלה של פגיעה באחרים, קודם כל במחשבה, ואז המעשים שמונעים על ידי המחשבה הזאת, והדיבורים שמונעים על ידי המחשבה הזאת. אני צריכה ללמוד לרסן את המיינד הזה. הוא פיל פרוע לגמרי. לא רק שהוא לא יודע לעשות מדיטציה, הוא לא יודע לחשוב מחשבה טובה. כמה מחשבות טובות יש לנו משך היום? וזה אנחנו כבר מתרגלים, וכבר עשינו את כל קורסי ACI. כמה מחשבות טובות יש לאנשים במשך היום? אז זאת עבודה ענקית, וזה התפקיד של הנדרים. זה התפקיד של הנדרים, לעזור לנו לעשות את העבודה הזאת. אז אנחנו בוחרים בדרך שתעזור לנו לרסן את מקור כל סבלנו. זו המשמעות של הבחירה לקחת נדרים. אני רוצה להגיד שאני הסתובבתי בלימוד הבודיסטי הרבה שנים לפני שירד האסימון. הרבה שנים, וראיתי שנים בטנטרה, ממש לפני הריטריט שלקחתי נדרים. לפני הריטריט הארוך. בערך שנה לפני זה ניגשתי ללמה וביקשתי נדרים, וזה לקח שנה עד שקיבלתי אותם. אבל לקח לי המון זמן לקלוט. את צריכה עזרה בשביל לצאת מכאן. את צריכה מערכת שתתמוך בך, כי המים מותנה אחרת. המיינד רגיל אחרת ויש לו נטיות אחרות, ומאוד מאוד קשה להזיז את הספינה הזאת. היא גדולה, היא ענקית, התודעה הסמסרית הייתה פה מאז ומתמיד. היא מלאה זרעים ונטיות שפוגעות בחיים שלי, כל הזמן. אני צריכה עזרה. ואז קמתי ואמרתי, בבקשה, למה? בבקשה, תן לי נדרי. והלמה שלי בחסדו ובתבונתו לא הסתכל את נשואה. ונתן לי אותה. אז יש אנשים שאומרים, אוקיי, בסדר, שמענו, זה מאוד מעניין, אבל את כבר בטנטרה, ואני כבר הייתי שנים בטנטרה, אני כבר גמרתי את כל המסלול הטנטרי כשקיבלתי את הנדרים. אז את כבר עם נדרים הרבה יותר גבוהים, הנדרים הטנטריים הרבה יותר גבוהים. אז למה צריכה את אלה? והמחשבה הזאת הייתה נפוצה, ועד היום נפוצה אפילו בין הטיבטים. עד לימיו של ג'צון קאפה. כי בטיבט הם תרגלו טנטרה, אבל לא היה להם את המודעות לחשיבות של הנדרים האלה. ובלי הנדרים האלה הטנטרה לא עובדת. הטנטרה היא הדרך המהירה. הטנטרה באה לעזור לנו להשתלט על כל הרוחות בגוף שלנו, ולנתב אותם לתוך הערוץ המרכזי ולהמרים משם. אתם כולכם יודעים, לקחתם יוגת הלב הטיבטית, הרוחות הולכות יחד עם המחשבות. סם לונג ג'וקפה צ'יקפה, ביחד. אם המחשבות פורעות, איזה סיכוי יש לי להשתלט על הרוחות שבגוף שלי? איזה סיכוי יש לי? אז אנחנו צריכים לעבוד, אנחנו מהצד של הרוחות עובדים, ואנחנו צריכים גם לעבוד מהצד של המחשבות. והצד הזה, במידה רבה וקריטית, קשור בלקיחת הנדרים ובשמירתם. אז לא רק שמי שבטנטרה כבר לא צריך אותם, להפך. אוקיי? מי שנכנס לטנטרה, ורציני, למה אתם מקדישים את כל המאמץ והכסף לבוא לכאן ולימוד את הדברים האלה, ולא להסתכל בטלוויזיה? למה אנחנו עושים את זה? כי אנחנו רוצים לצאת מכאן. אז תעשי את העבודה. זה לא מספיק להצהיר אני רוצה ולא לעשות כלום. אז תעשי את העבודה. פה אנחנו רק מקבלים לימוד. Bad news. כל השש שנים שאנחנו לומדים פה זה רק ההתחלה. זה רק לתת את הכלים. אחר כך אתם צריכים לעשות את העבודה עם הכלים האלה. כל אחד מכם, אם אתם רוצים לצאת מכאן. וזה אחד מהכלים הכי חזקים. זה נדרי החופש. הוא לא האולטימטיבי, אבל אי אפשר בלעדיו. הדברים היותר גבוהים לא יעבדו בלי זה. ומה שאני הייתי רוצה בסוף הקורס הזה, שאתם תצאו עם ההכרה, שאתם לא יכולים לדלג על השלב הזה. לי לקח המון שנים, אני רוצה לקצר לכם את הדרך. אתם לא יכולים לדלג על השלב הזה, כי זה פרוע. ים הזרעים הקרמים שלנו הוא אדיר לכולנו. המען שלנו פרוע לגמרי. ויניה, דרך אגב, מה פירוש המילה? משמעת, שפירושה לרסן את המיינד הזה. לרסן אותו. זאת עבודה עצומה, עבודה ענקית. ואם אתם חושבים שזה לא חל עליכם, תבדקו שוב. אתם לא רוצים לחכות עד ערס מותכם כדי לראות ששגיתם. אז ג'יצון קאפה בגדולתו, כשהוא בא, הוא ראה, אנשים לא משיגים שום תוצאות. אנשים לא עושים את העבודה כי הם לא ממשמעים את המיינד שלהם. הם קופצים ישר לכל מיני תקסים אזוטריים, אבל הם לא עשו את ההבחריש הראשון. אז הוא החזיר את הדגש לחשיבות של הנדרים האלה, ומזל שלנו, שאנחנו נולדנו בעולם שהיה בו ג'יצון קאפה, ואנחנו בליניאט שלו. ואני יודעת, אני מדברת אליכם, ואתם לא כולכם תהיו מחר נזירים. וזה לא בהכרח שאתם חייבים להיות מחר נזירים. אבל לא הייתי רוצה שתיצרו התייחסות שמכיוון שאין לי בתוכנית להיות נזיר או נזירה, אז זה לא ממש חל עליי. לא הייתי רוצה שתקשיבו לדברים כאילו שהם שייכים למישהו אחר. כי הרוח שלהם חלה עליכם. גם אם אתם לא לוקחים את הנדרים בצורה המסורתית שלהם. כי כל אחד מכם נמצא כאן, אני מניחה, מקווה, כי איזושהי מידה של תפנית יש לכם. איזושהי מידה של הבנה של הזוועה של סמסרה יש לכם. ורצון לצאת מכאן, ורצון גם לעזור לאחרים לצאת מהזוועה הזאת. אז לקחת נדרים זאת אחת הדרכים המופלאות ביותר שתומכות בנו בדבר הזה. מאוד נפלא להיכנס למנזר. במנזר יש לנו תנאים לתרגל. המנזרים נוצרו כדי לבודד אותנו קצת מהעולם הסמסרי שקורץ לנו ומסיח את דעתנו כל הזמן. ונדרי הוויניה בין השאר נוצרו כדי לאפשר תנאים שנזירים יוכלו לשבת ולתרגל. אז יחסית להיכנס למשמעת של תרגול יותר קל במנזר. זה לא 100% תמיד נכון. אני לא הייתי אף פעם במנזרים הטיבטיים והודו, אבל אנשים שהיו שם אומרים שאין שם מקום אחד שקט לעשות בו מדיטציה. ומבחינה זאת לכם יש תנאים יותר טובים. אבל זה לא הכניסה למנזר שמאפשרת להגיע להערה. כי אדם יכול בתוך המנזר לא להצליח לעשות שום עבודה, כי מה שקובע זה ההתייחסות המנטלית שלו. ובמידה שאדם נזיר או לא נזיר, אם אתם נתקלים בקושי עצום בתרגול שלכם, שהוא לא מתקדם או שהוא תקוע או שקשה לכם, כל זה קשור בין השאר לתפנית. יש עוד כמה גורמים לדבר עליהם. אבל בין השאר, שהתפנית עוד לא יושבת שם מספיק עמוק ומספיק חזק, ועדיין המיינד שלכם פרוץ, לא שמתם סביבו את הגדר, ואתם מאפשרים לדברים לחדור ולחטוף את המיינד שלכם, דברים שהם סמסרים. אתם לא יכולים ליצור את המומנטום שאומר, מספיק, אני לא הולך לשם. אני יושב פה כי אני מבין שאם אני לא עושה, זה הזוועה תמשיך. אז זה אחד הגורמים שאם לא יצרנו אותו, אז זה לא משנה, נזיר לא נזיר, נזירה לא נזירה, לא נוכל להצליח. ולהפך, גם אם מישהו לובש גלימות, אם הוא לא יצר את זה, גם כן אותה סכנה עורבת לו גם. הגלימות נותנות קצת עזרה מבחינה הזאת, קצת, כי אתם רואים אותם והם רואים את הצבע, אתם זוכרים, זה מה שאני התחייבתי בחיים שלי לעשות. אז זה קצת עוזר, אבל זה לא במקום לעשות את העבודה המנטלית. אז אנחנו רוצים לצאת מסמסרה. אנחנו רוצים להגיע לנרוונה. איך אנחנו נגיע לנרוונה? אז אנחנו צריכים, כדי להגיע לנרוונה, קודם מה? לראות ריקות ישירות. מוכרים לראות ריקות ישירות כדי שיהיה לנו את הכלי העוצמתי ביותר לחסל את כל הנגעים הרוחניים שלנו. הכלי הזה, זה השלמות החוכמה מה שקראנו. פראז'נה פרמיטה, חוכמה שמעבירה מעבר. אז כדי להשיג את החוכמה הזאת, אנחנו צריכים את האימון היוצא דופן בחוכמה. הוא יוצא דופן כי זאת לא סתם חוכמה שמביאה לנו תואר במתמטיקה, אלא זו חוכמה שמעבירה אותנו מעבר לסבל. אז הוא נקרא יוצא דופן בגלל זה. האימון היוצא דופן בחוכמה. איך זה חוכמה בטיבטית, מישהו זוכר? שרב. והאימון היוצא דופן בחוכמה? קורס 9. פלקפר שרב קהילפה. אז האמון היוצא דופן בחוכמה, שזאת אומרת בעצם מדיטציה של ויפשיאנה, מדיטציה של תובנה שתביא אותנו לתובנה. כדי שהמדיטציה של תובנה תצליח, אנחנו צריכים קודם מה? להשיג ריכוז טוב, מדיטציה טובה, נכון? אז כדי שיתאפשר האימון היוצא דופן בחוכמה, שזה הכוונה למדיטציית ויפשיאנה, אנחנו צריכים את האימון היוצא דופן בריכוז, במדיטציה. טינגנזין קילאפה. לאפה זה תרגול וטינגנזין ריכוז. ולאקפר זה יוצא דופן. המונחים האלה היו לכם בקורס 9. הם רשומים בשיעור מספר 1. אז האימון היוצא דופן בריכוז מאפשר לנו להשיג שיני, מאפשר לנו להשיג מים שהוא מאוד שקט, 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 שקט. משהו כמו בריכת מים צלולה לגמרי, כמו שראיתם בתמונות האלה של הקורס המדיטציה מושלם. שהיא שקטה והיא צלולה. היא שקטה והיא צלולה, ואז היא יכולה לשקף את החוכמה. הדימוי הוא של בבואה של ירח שמשתקפת בבריכה השקופה הזאת. כדי שהמים שלנו יוכל לפגוש את החוכמה, מה, הוא צריך להיות לגמרי צלול ולגמרי שקט. אז על זה דיברנו הרבה בקורס של המדיטציה המושלמת, ואמרנו כבר שמה שכדי להשיג את הריכוז הזה צריכים להתקיים מספר תנאים. וקראנו לזה בטיבטית שיני קיצוק, אתם זוכרים? קיצוק זה אוסף, שיני זה השלווה המדיטטיבית. האוסף של כל הדברים שצריכים להתקיים, כדי שנוכל להשיג שלווה מדיטטיבית, שזה בדיוק האוסף של כל הדברים שצריכים להתקיים, כדי שהאימון המדיטטיבי שלנו יצליח. אז שוב חוזר לשאלה, אם אתם מתקשים באימון המדיטטיבי שלכם, אתם לא לבד, אבל כדי לאפשר לעצמכם הצלחה, האחריות היא עליכם, ליצור את השיני קיצוק, ליצור את התנאים שיאפשרו לכם הצלחה בתרגול הזה. ואחד התנאים החשובים ביותר בתוך השיני קיצוק, זה המוסר, זה שמירת המוסר. אנחנו הולכים מהסוף להתחלה, כן? אז עכשיו זה מביא אותנו לתרגול היוצא דופן במוסר, שזה המקום של הוויניה. אז הוויניה זאת מערכת של כללי מוסר, שאם אנחנו שומרים עליהם היטב ולאורך זמן, כי זה לוקח זמן, אנחנו יוצרים את התנאים בתודעה שלנו להירגע, להיות שקטה, ולהפוך לבריכה הצלולה הזאת. שתוכל לשקף את החוכמה, ואז אנחנו בדרך החוצה. ואז ניצחנו את הסמסר. אז זה לא פחות מזה, זה הוויניה. אז כשאנחנו חושבים נדרים, אנחנו הרבה פעמים חושבים, או זה משהו שמגביל, וזה משהו שאסור, וכך הלאה. זה לא הקטע של הנדרים. לא אלה. אולי יש נדרים כאלה במקום אחר. לא אלה. אלה באים לאפשר לנו את כל האושר שיש בעולם. וכל הכתבים אומרים שאנשים שמנסים הרבה למדוד ולא נוחלים הצלחה, זה הגורם העיקרי לחוסר ההצלחה. ולפני שנגמרים החיים הם צריכים לקפוץ ולבקש תנדרים ולשמור אותם. אז האתיקה המוסרית נהיית סופר חשובה להצלחת התרגול שלנו. יש שם עוד הרבה דברים בשיני קיצוק, כמו שיש לנו יותר מדי רכוש להתעסק איתו ולקטלג אותו ולתחזק אותו וכך הלאה. או שאנחנו עסוקים מדי ועושים יותר מדי דברים שתופסים את האנרגיה המנטלית שלנו. או שאנחנו לא מרסנים את החושים שלנו מספיק ואלה גורמים למיין שלנו לברוח. אז יש הרבה דברים שמפריעים למדיטציה שלנו, על כולם עברנו בקורס של המדיטציה המושלמת. כל הידע קיבלתם. מה חסר? ליישם אותו. ליישם אותו. לקחת את הנדרים או את רוח הנדרים ולהתחיל לעבוד איתם. וזה עבודה גדולה. זה לא יהיה עבודה קטנה. זה עבודה גדולה. ואנחנו צריכים כל עזרה שיש. אז אנחנו צריכים לשמור על נדרים לא בגלל שזה יפה ככה או כי זה הדבר הנכון. לא, כי אנחנו רוצים לצאת מהסבל ולעזור לאחרים לצאת מהסבל. אז הנדרים והאתיקה הם אבן הפינה בלימוד הבודיסטי. זה השלב הראשון. שהשלבים האחרים, בלי הבסיס הזה, אנחנו סתם מדברים. אנחנו לא נוכל להגשים אותם בלי הבסיס הזה. זה גם עובד בכיוון הפוך. אז אנחנו מנינו אותם מהסוף להתחלה, נכון? אנחנו רוצים לצאת מסמסרה, אנחנו צריכים לרכוש חוכמה, בשביל זה אנחנו צריכים את האימון במדיטציה, בשביל זה אנחנו צריכים לשמור על מוסר. זה גם עובד הפוך. ככל שהחוכמה שלנו גדולה יותר, ככל שאנחנו מבינים יותר, ככל שהשקפת העולם שלנו נכונה יותר, זה מאוד יתמוך בנו בשמירה על הנדרים. למעשה זה הכיוון שאנחנו מסבירים. למה לשמור על הנדרים? אנחנו רוצים להבין. למה לא לשמור אותם פוגע בנו? אז ככל שההשקפה שלנו ברורה יותר ונבונה יותר ונכונה יותר, אז כל עניין המוסר נהיה ברור ומובן, ומשהו שיקר לליבנו ושאנחנו מבינים שאנחנו צריכים לאמן את עצמנו ולשמור אותו היטב. אז הנדרים הם כללי אימון שאנחנו לוקחים אותם כדי לאפשר לעצמנו את הברכה המדהימה של מיין שהוא שקט, שיכול לראות חוכמה, שיכול לעבור מעבר.
ופנינים של כל חסד ולאדמה ולמי ירחנה ולהגישנה כגן שבנת הערה ולמי ירחנה ולהגישנה כגן שבנת הערה תזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה.
תדמגו את נמנדה לקבל את בריאה.